אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
אהלן, פלג, בוקר טוב.
אהלן, עידו, מה העניינים?
בסדר, מה המצב?
נפלא.
יפה, אנחנו התכנסנו היום לדבר על שכירות ארוכת טווח, וכשאנחנו אומרים שכירות ארוכת טווח, אנחנו לא מדברים על הסדר של שוכר מול בעל דירה להשכרה לתקופה ארוכה יחסית, כי בכל זאת זה עניין הסכמי פשוט בין שני אנשים, ולא משהו רחב ומתוכלל יותר, ואתה יודע, אין הרבה מה להגיד על זה חוץ מזה שזאת אופציה. אבל מה שאנחנו כן רוצים לדבר עליו היום זה פיתוח של שוק שכירות לטווח ארוך ברמה, אתה יודע, ממוסדת יותר, מפוקחת, עם תמריצים מהמדינה, דרך הקבלנים, דרך המשקיעים, ועד בסוף באמת הסוחרים בקצה. וננסה להבין אם זה טוב לכל אחת מהחוליות בשרשרת, אם זה לא טוב, איפה זה גם טוב וגם לא טוב, איך זה יכול להשפיע על מחיר הנדלן בארץ, על מחירי השכירות, על שוק המשכנתאות, על הכלכלה ועוד ועוד.
כן, לגמרי, אני רוצה להגיד בקצרה גם משפט שאמרת קודם, מזכירים וסוחרים יכולים להסכים ביניהם כל מיני הסכמות לגבי שכירות לטווח ארוך יותר. בדרך כלל מה שיקרה זה שהסכמי השכירות יהיו לטווח קצר, ואז הם יוארכו בהסכמה בין הצדדים, אבל באמת הנקודה הזאת של הפרק הזה הולך להתמקד באמת על דברים יותר ממוסדים של השכרה לטווח ארוך, וזהו באמת מודל שמאוד מעסיק את החברה הישראלית, ובכלל הרבה חברות בעולם בשנים האחרונות.
מה ההיקף של התופעה הזאת היום בארץ, כאילו ברמה הממוסדת, אתה יודע, זה משהו רחב שקבלנים מאמצים ברמה כזאת, שזה באמת יכול להשפיע על שוק השכירות של נניח עוד 10-15 שנה מהיום?
היקף התופעה הזאת בארץ הוא לא מאוד גבוה, אנחנו יודעים שיש מעט מאוד פרויקטים היום של השכרה לטווח ארוך, וכשיש פרויקטים כאלה שהם, זה מין תופעה כזאת שצצה רק לפני בערך עשור, עשור וחצי בארץ, נדמה לי שהאזכורים הראשונים שלהם איפשהו בשנת 2010, משהו כזה, שם זה התחילו לדבר על זה במשרד האוצר, ברמה יותר מסודרת ומה לבצע כל מיני הסדרות רלוונטיות לתחום הזה. אז התופעה הזאת היא לא מספיק רחבה, היא לא מספיק גדולה, אולי גם יש לזה סיבה טובה, כלכלית, וגם את זה נתייחס תכף. אז זה גבולות הגזרה של הדבר הזה. האם יש איזה השפעה, האם זה איזה יכולת להשפיע על שוק השכירות בצורה משמעותית? בגלל שזה לא תופעה גדולה, אז כנראה שההשפעה שזה תהיה מינורית, אבל אם זה יגדל לממדים משמעותיים יותר, אז אנחנו נראה שזה יותר יתחיל חלחל, ותהיה לזה כמובן השפעה.
אז אתה אומר, ככל שהתופעה הזאת תתפוס יותר חזק את הקבלנים, אז באופן טבעי צפויה להיות לזה השפעה על מחיר השכירות בישראל, ואולי גם על מחיר הנדלן באופן כללי, כי הרי מי שסוחר דירה ל-10 שנים, אתה יודע, ככל הנראה לא קונה דירה למגורים, או לא, לפחות לא בנקודת הזמן הזאת. וככל שהתופעה הזאת תישאר תופעה שבשוליים, אז היא תהיה איזשהו פתרון לקבוצה יחסית מצומצמת של אנשים. אבל השפעה על מחירי השכירות ומחיר הנדלן לא תהיה בכלל או לא תהיה משמעותית.
בדיוק, זה דומה באמת לנקודה שאנחנו מזכירים אותה לא פעם, שאם נותנים איזושהי הסדרה או איזושהי תוכנית, שהיא תוכנית נקודתית לקבוצה מסוימת, לאזור מסוים, לא משנה למי זה יהיה, אז זה באמת נותן פתרון ונוגע בעיקר באותם אנשים שזכו ושנהנו מההטבה, כל השאר מוחרגים. עכשיו, כל זמן שיש קבוצה אחת שנהנית והשאר קצת מרגישים, מסבסדים את זה, אבל בשוליים, לא בצורה משמעותית, אז זה עוד חצי צרה. הבעיה קורית, ואולי גם ניכנס יותר לעומק בהמשך, כשזה נהיה משהו טיפה יותר גדול, ואז יש כבר, אתה יודע, יש כבר הרבה שנהנים, כשיש אוכלוסייה גדולה שמסבסדת אותם ולא נהנית, ואז, וכל אחד מרגיש את זה, את הסבסול הזה, ואז יש לך פה מין מתח כזה, מין סיטואציה כזאת שאתה בא, אתה באת לעזור, ודווקא יצרת יותר נזק, ופה בדיוק החשש מהתוכניות האלה והרעיונות האלה.
אולי נדבר על זה קצת יותר, שנדבר על הקריטריונים, כן, כי באמת כשיש קריטריונים שיש בהם איזשהו היגיון, אז אולי הבעיה שאתה מדבר עליה קצת מצטמצמת, וכשיש קריטריונים בלי הרבה היגיון, אז הבעיה הזאת הופכת להיות הרבה יותר רחבה. אבל בוא נתחיל מלדבר על המודל הזה של דירה להשכיר, שלמי שלא מכיר זה בעצם חברה ממשלתית שהקימה המדינה, אם אני לא טועה, יוזמה של משרד האוצר או משרד הבינוי והשיכון, כשכל המטרה היא לתמרץ יזמים להקצות חלק מיחידות הדיור שהם מתכוונים לבנות לסחירות ארוכת טווח.
כן, אז בעצם הרעיון הזה של פרויקטי דירה להשכיר ופרויקטים נוספים שמקודמים על ידי כל מיני רשויות ממשלתיות בארץ, הם בעצם מעין השכרה כפויה או יצירה של שוק דירות מסוימות שמיועדות לצורכי השכרה, כשהדגש הוא שחלק לפחות מהדירות האלה יוזכרו לטווח ארוך. מה בעצם הרעיון כאן? אנחנו יודעים שיש תמיד מתח כזה בין מזכיר לסוחר של דירה באשר לתקופת הזמן של השכירות. עכשיו, כן, תחשבו על עצמכם כבעלי דירות שמעוניינים להוציא את הדירות שלהם בשוק החופשי. מגיעים אליכם אנשים לראות את הדירה, נגיד תגיע משפחה נחמדה ותגיד אנחנו רוצים לזכור את הדירה הזאת לא יודע מה, לשמונה שנים, לעשר שנים. וחצי שעה אחר כך יגיע זוג נחמד שיגיד אני רוצה אותה לשנתיים. בהנחה שאין פער מחירי משמעותי שמתעסקים הראשונה לשלם, למה שתרצו לכבול את עצמכם מראש לשמונה, עשר שנים? כלומר, למה שמראש תרצו, אפילו שאתם מתרשמים שהם אחלה והכל בסדר, בדרך כלל אתם תעדיפו לעצמכם את מה? את הגמישות. כלומר, לגמישות יש ערך כלכלי שלא מתבטא במחיר של דמי שכירות. כמובן שאם הראשונים, משפחה, תרצה לשלם דמי שכירות גבוהים יותר, נגיד ב10-20%, אולי תמצאו את עמק השווה ותוכלו להסכים לטווח ארוך יותר, אבל כל הזמן שזה לא המצב, אתם תעדיפו מסיבות ברורות את אלה שמוכנים לזכור לתקופה קצרה יותר. כל הרעיון הזה עומד בבסיס באמת הנושא של השכרה לטווח ארוך, כי מה שחוששים באמת ברשויות, לא רק בארץ אגב, והרבה מדינות בעולם, זה מפני מצב שבו אנשים נרתעים מלהיכנס לשוק ההשכרה, נרתעים מלהיכנס לסחירות, בגלל שהם חוששים ממה? מהפינוי. הם חוששים מזה שיום אחד, בעוד 4 שנים, בעוד 5 שנים, יגיע בעל הדירה, לא משנה כמה טוב הייתי, לא משנה כמה שילמתי בזמן, הכל בסדר, יגיע בעל הדירה, יגיד, שומע, אני רוצה לגור פה, הבן שלי רוצה לעבור כאן, אז נע תפנה. ובן אדם שרוצה לתכנן קדימה טווח ארוך, אפילו רוצה, אתה יודע, שיהיה לו נעים בדירה, שאפילו קצת לשפץ, תחזק אותה, טיפה לסדר אותה כמו שרוצה, יירתע משוק השכירות בדיוק מהסיבות האלה. לכן, באות רשויות ומכוונות באמת טובות, ואומרות, שמה, בוא ניצור, נשנה את האיזון הזה, את האיזון השלילי הזה שבין מזכירים לסוחרים, ונכפה בצורה כפויה, מהסדרת כזאת, על חלק מהדירות לפחות להיות בתנאי טווח ארוך, כלומר שוק לטווח ארוך. ואז מה שעושים, למשל, בתנאים של דירה להשכיר, שזה סוג מסוים של פרויקטים כאלה, תמריצים כאלה לטובת יזמים, אומרים להם, ותכף ניכנס אולי יותר לקריטריונים, אבל אומרים להם שבמודל הזה אתם צריכים גם להקצות לפחות חלק מהיחידות שאתם בונים להשכרה לטווח ארוך. ככה אנחנו בעצם נותנים להם תמריץ כלכלי מצד אחד, ומצד שני גם מבטיחים שיש שוק שכירות ארוך טווח מתפקד, כזה שהיום לא נמצא.
אז מה בעצם התמריץ הכלכלי ליזמים?
אז יש באמת כל מיני תמריצים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים יותר מדי לעומק, כי יש גם את חוק עידוד השקעות הון שנכנס כאן, ויש גם את פרויקטי דירה להשכיר, שכל אחד מהם יש לו קצת את האופי שלו ואת התמריצים שלו, אבל אני אתן דוגמה למשל לסוגים כאלה של פרויקטים. יכול לבוא משרד הבינוי והשיכון להגיד ליזם, בעצם להוציא מכרז, ולהגיד יש כאן איזושהי קרקע, לא משנה, נגיד יש כאן 300 יחידות דיור, אנחנו מבקשים מיזם שיבוא וייכנס, יקים את הפרויקט, את כל הפרויקט, 100% ממנו בשלמות אנחנו נוציא להשכרה, שזה כבר נקודה ראשונה, כלומר זה יהיה דיור להשכרה, למשך העשור הקרוב, לא יודע מה, 7 שנים, 8, 10 שנה, 20 שנה הקרובות, זה חייב להיות דיור להשכרה, ולא דירות שמוכרים אותם בשוק החופשי. תכף אני גם מדבר אולי על הציוויון של הבניין הזה שהולך להיות ביום שאחרי, קצת דומה לביקורת שיש לפעמים על מחיר המשתכן, אבל תכף ניגע בזה. אז כל הפרויקט הזה יוצא כדירות להשכרה, שבעצם היזם מחויב לא למכור את הדירות האלה לתקופה מסוימת. אפשר גם להגיד לו שחלק מהדירות הוא כן רשאי למכור, אבל זה הכל כתלות בתנאי המכרז. ואז אומרים לו, אתה בונה את הדירות, מוגבל ממחירת הדירות נניח לעשר שנים, כשאתה צריך להקצות חלק מהדירות, נניח שליש מהפרויקט, לתנאי דירה להשכיר. ותנאי דירה להשכיר אומר מחיר מפוקח, אומר הסכם שכירות, שהסכם השכירות הזה הוא גנרי, והסכם שכירות ספציפי מסוים שכבר מופיע בתנאי המכרז, כלומר כבר בתנאי המכרז, כבר ביום שאתה חותם, אתה חותם שזה יהיה הסכם השכירות שאתה תציע אחר כך כמזכיר לאותם שוכרים שיכנסו בתנאי דירה להשכיר. ולצד הדבר הזה יהיו שני שליש מהבניין, שזה דירות שאפשר להזכיר אותן בשוק החופשי. כלומר, בתנאי שוק חופשי, במחיר רגיל. צריך רק לומר, יש את תקופת זמן. יש גם בתוך תנאי הסחירות האלה, נותנים בעצם לסוחרים מעין אפשרות. עכשיו, מסלול ישיר כזה, לעשר שנה לפחות, לגור בדירה הזאת, עם יכולת להאריך בבחירתם המוחלטת שלהם, כן, באופציה שמתחדשת מאליה מדי שנה לבחירת הסוחר. אז הסוחר פה בעצם מקבל אפשרות לגור מינימום 10 שנים בפרויקט הזה כרצונו, כאשר גם נושא עליית שכר הדירה היא קבועה בתוך אותו הסכם גנרי, שההסכם הגנרי הזה הוא מדבר על בדרך כלל הצמדה, או שזה אחוז עליית ערך שנתית, משהו כזה. אז זה פחות או יותר המודל. כמובן ששכר הדירה הוא יהיה מסובסד, הוא יהיה מפוקח, הוא יהיה כנראה מתחת למחיר השוק של שכר הדירה באזור, או שאולי הוא יהיה שכר הדירה הבסיסי שאפשר לקבל. יתר הדירות כאמור יהיו דירות שוק חופשי. אז זה דוגמה למודל כזה שקיים. יש עוד כל מיני מודלים שכל מיני רשויות מאמצות שלאו דווקא משרד הבינוי והשיכון או משרד האוצר.
אז זו דוגמה, אבל עדיין לא נגענו בתמריץ ליזם. אז התמריץ ליזם הוא בעצם בדרך כלל בהנחה על מחיר הקרקע.
הנחה על מחיר הקרקע, כלומר, כמו במחיר למשתכן, התמריץ הוא בעצם הפחתה, בעצם סבסוד של עלויות הקרקע, רכיב הקרקע, כדי לתמרץ את היזם ובעצם לייצר לו את הרווח.
אז המודל בדרך כלל הוא, היזם קונה במחיר נמוך לצורך העניין של 30-40 אחוז אפילו ממחיר הקרקע, מערך הקרקע, חלק מהדירות מתחייב להזכיר לטווח ארוך, אחרי פרק זמן מסוים, לצורך העניין 20 שנה, לפי תנאי המכרז, הוא יכול למכור אותם בשוק החופשי, ואז גם את הפער של מחיר הקרקע הוא נהנה ממנו מאוד.
כן.
אבל תגיד, מה אם נגיד עניינים תזרימיים? כי הרבה פעמים יזם שרוצה להקים פרויקט, צריך כסף, צריך למכור דירות, צריך להראות לבנק מכירות, מאיפה הוא מביא כסף
כן,
במקרה כזה שכל
יש,
הפרויקט להשכרה.
יש כאן תנאים ייחודיים גם בצד המימון של עסקאות מהסוג הזה. יש כמובן בנק מלווה יהודי לפרויקט שנותן 80% מעלויות הפרויקט. היזם משלים את אותם 20% נוספים מעונו העצמי, או בדרכים אחרות שיודע להביא, למשל אם זה חברות בורסאיות, שיודעות להביא בעצם ברמת החברה למעלה לגייס כסף לאותם פרויקטים של דירה להשכיר. ולכן באמת לא כל יזם מתאים לו פרויקט מהסוג הזה.
בדרך כלל היזמים הגדולים.
בדרך כלל יזמים טיפה יותר גדולים, טיפה יותר מבוססים, יודעים להתמודד בסוג כזה של פרויקטים. וגם כאן יש תמריצים שהמדינה נותנת גם בתחום של מימון. יש כל מיני הסדרי מימון שהמדינה יכולה לתת כדי לאפשר גם ליזמים טיפה יותר קטנים להתחרות. אבל שוב, הקונספט הזה כסטנדרט זה לא, ואולי אני תכף אגע בזה יותר בהחלה, זה גם לא משהו חדש או חריג גלובלית. זה משהו שאנחנו נתקלים בו בשנים האחרונות בישראל, אבל לא מאוד חדש בעולם הגדול. מודלים כאלה בהחלט קיימים בהרבה מדינות נוספות.
הפרק בחסות מחירון פופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אז תגיד, והתחלנו לדבר קודם, לגעת קצת בקריטריונים, כאילו מי מקבל את הזכות להיכנס לדירות ארוכות טווח האלה, כי הרי יש מלאי יחסית מצומצם.
בדיוק, אז כאן, כאמור, בדומה להרבה מאוד החלטות כאלה חברתיות, החלטות כאלה שקשורות לנדלן, לכלכלה, בסופו של דבר, it comes down to הגרלה, כן? יש קריטריונים, הקריטריונים בעיקר הם סוציאליים, כמובן, נגזרים ממבחני הכנסה כאלה ואחרים, או כל מיני מבחנים אחרים, אבל בסוף, כדי להחליט, אם יש לך פול של לא יודע מה, X זכאים, ואתה יש לך רק 10% מ-X שיכולים לקבל את הדירות האלה, אפילו פחות, כמובן, אתה צריך לעשות הגרלה, ולכן יש גם תהליך של הגרלה מבין כל הזכאים, צריך בסוף להגריל, בדומה לתוכנית מחיר למשתכן, וזאת גם באמת אחת הביקורות שאפשר להגיד על התוכנית הזאת. אבל לכל הדעות במובן הזה, המטרה, האינסנטיב של התוכנית, שוב צריך להבין, זה לאו דווקא האינסנטיב הסוציאלי, זה לאו דווקא נושא המחיר המפוקח או המחיר המוזל, זה לאו דווקא זה, זה יותר ההבטחה הזאת שאני אוכל לזכור את הדירה לתקופה ארוכה, מה שהיום נמנע ממני בשוק הסחירות הגדול שאני רגיל כן לפעול בו.
בהתחשב בהיעדר אלטרנטיבה של אנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך לקנות דירה לצורך.
בהתחשב...
לתת להם את הביטחון הזה בתוך שוק הסחירות, בהתחשב בעובדה שהם לא מסוגלים לקנות דירה
בעצמם. בדיוק, בהתחשב ביכולות הכלכליות של אותם אנשים לרכוש דירה, ובהתחשב בכך שהאפשרות של אותו זוג גם לשכור מוגבלת, גם מבחינת מחירי השכירות, וגם מבחינת היכולת לקבל איזושהי יציבות, ולהיות עם מחיר עכשיו שרציתי 10 שנים קדימה, שגם זה דבר שנמנע ממני. זאת אומרת, אלה שתי הנקודות המרכזיות כאן.
אז המדינה בעצם מתמרצת את היזם להקים כאלה פרויקטים, היזם מרוויח מזה, חלק מהאנשים שאין להם את היכולת לקנות דירה, והם צריכים את הביטחון הזה בבית מרוויחים מזה, הציבור בכללותו, כן, כמובן דרך הערוץ של המשרד הרלוונטי שמקצה את המשאבים, משלם, כן, את הסיבסוד הזה, מה כל כך רע מבחינה כלכלית?
טוב, אז לא, אין פה בכך, אין בכך כאן שאלה של טוב או רע. יש כאן בעיות שאפשר להצביע עליהן, יש כאן יתרונות ויש חסרונות לכאן ולכאן מבחינה כלכלית. בואו נתחיל רגע בחסרונות, בדברים שהם בעייתים. אז התפיסה הכלכלית הרחבה אומרת, כדאי להתערב איפה שיש כשלי שוק, איפה שדברים לא עובדים כמו שצריך, איפה שדברים, אתה יודע, לא פועלים בצורה תקינה. עכשיו, במדינת ישראל אנחנו יודעים ואנחנו מסבירים את זה המון, ואנחנו חושבים עם הרבה מאוד נומחים, הבעיה היא בהיצע. כלומר, הלב של הבעיה במדינת ישראל היא בהיצע הדירות, היצע המגורים בישראל. ההיצע לא מדביק את הביקושים. יש כאן עלייה מאוד גדולה של עולים ממדינות רבות בעולם, יש כאן גידול אוכלוסייה טבעי מאוד גדול בהשוואה בינלאומית, יש כאן עלייה ברמת חיה, עלייה ברמת המחירים, עלייה ברמת הצריכה. כן, עזוב, שים רגע משבר הקורונה בצד, אני מדבר ברמה יותר רחבה, הרבה מאוד שנים. אז כן, אז אנשים משפרי דיור, אנשים צורכים יותר, קונים יותר, יש כאן יותר אנשים שגרים פר מטר, כן, בטח בהשוואות בינלאומיות. יש כאן בעיות תחבורתיות שגורמות לאנשים עוד יותר להתרכז במרכז ולרצות לגור כמה שאתה קורא למרכז. יש כאן הרבה בעיות בתחום של היצע הדיור. וזאת בעיה שיש כאן. ומה מנסים לעשות? לא מנסים לפתור את הבעיה, כי לפתור את הבעיה זה קשה, התוצאות לא רואים אותה מיד, לוקח הרבה זמן עד שמצליחים, ויש אנשים שצועקים, ויש אנשים שברחובות, ובצדק מבחינתם, וכשאתה מתמודד עם הביקורת הזאת מצד ימין, אתה צריך להבין שגם יש בעיות שלא פתר אותן בצד השני, והבעיות שיש בצד השני זה אותן בעיות באמת של ההצעה, וכל הזמן שלא פותרים אותן, אז הכל יהיה בבחינת פלסטר על, אתה יודע, על משהו שנמצא מתחת לפני השטח, שהוא הרבה יותר חמור. לכן, הביקורת המרכזית סביב מהלכים מהסוג הזה, אתם יכולתם לפתור את הבעיה הזאת של גם שכירות לטווח ארוך וגם של שכירות במחיר שווה לכל נפש, שווה לכל כיס, וגם לפתור כל מעבריכם באמצעות זה שהייתם מגדילים את ההצעה. הייתם יוצרים בוסט גדול של בנייה, משחררים קרקעות לבנייה, מפשירים קרקעות. היה פה עכשיו תקופת ביניים קצת קשה, אבל בעוד 5-10 שנים, המצב היה משתפר הרבה יותר מאשר תוכנית 1-2 באיזה נקודה שמזניקה עכשיו איזה 300-400 דירות לשוק, ומתוכם 100 יוצאות להשכרה לטווח ארוך. אז הדרך תמיד הארוכה במקרה הזה היא דווקא תהיה הדרך הטובה והאיכותית, זאת הביקורת הראשונה שאומרים. הביקורת השנייה שאומרים היא ביקורת שאומרת, שלא בהכרח צריך להתערב גם באינסנטיבס האלה, לא בהכרח צריך להתערב בתמריצים של אנשים, איך לחיות, מה לחיות, איך להזכיר, מה להזכיר. אולי זה נכון וטוב שיש דינמיות בשוק. אולי כאשר מכניסים איזושהי נורמה או פרקטיקה של השכרה לטווח ארוך, זה פוגע בגמישות של השוק. תחשבו למשל את הסיטואציה הבאה. נניח אותו יזם, יש לו עכשיו דירה, פרויקטים שהוא הוא, הוא, הוא קנה אותם אי שם לפני כמה שנים, בינתיים דמיינו שמחירי השכירות צריכים לעלות מאוד מאוד מאוד. מה יקרה אם אותו יזם עכשיו פוזל ימינה ושמאלה ורואה שמחירי השכירות במקביל עלו, ודווקא אצלו השוכרים המפוקחים שמשמרים להם עכשיו לעשר שנים שכר דירה נמוך, מה יקרה איתו? אז קודם כל, כל יזם שעובר ליד דירה, אין טעם לעשות את זה, כי בתקופה של עליית שכר הדירה, בתקופה של עליית מחירים, אני לא נהנה מזה, כי אני לא יכול להזכיר את זה מחיר גבוה יותר.
לא, אבל הרעיון שבסוף התקופה הוא אמור ליהנות מהדבר הזה.
בעוד 10-20 שנה, תאבן את זה להיום, אתה תהנה מזה בחלק מאוד מאוד קטן.
כנראה שלא, כי אחרת קבלנים לא היו עתים על המכרזים האלה. זהו, אני לא אומר שהם עתים, אבל בסופו של דבר המכרזים האלה נסגרים, הפרויקטים האלה יוצאים לדרך, יש התכנות כלכלית, אני חושב שהרבה פעמים הקבלנים רוצים לגוון גם קצת את הפורטפוליו שלהם, כן, וללכת להשקעות מסוגים שונים. ואגב, לא כך בטוח שהסיבה שהולכים לפתרונות האלה זה רק בגלל שלאנשים קשה לקנות בית, גם כמובן, אבל יכול להיות שרוצים לעשות איזשהו גיוון בשוק הדיור, לבוא ולהגיד יהיה גם השכרה לטווח קצר, גם השכרה לטווח ארוך, וגם מגורים בבעלות. יחד עם זאת, עדיין, אם רוצים לגוון, אז למה צריך לעשות את זה מתוכלל מלמעלה, ולא פשוט לתק לשוק?
זאת הנקודה, זאת הביקורת. הביקורת היא לא צריך להגיד לשוק, להכתיב לשוק בדרך מלמעלה, איך כדאי לשוק להתנהל. כלומר, הביקורת הכלכלית כאן באה ואומרת, תן לשוק להבין לבד מה טוב לו, ואל תכפה עליו דברים שאתה חושב שהם טובים. כי תמיד יש דברים שאתה לא יודע לצפות אותם, יש תמיד דברים שאתה לא תדע איך להתמודד איתם, כי אנשים ידעו יותר חכם ממך לעקוף דברים ולשנות דברים, ולמשל, והנה גם הביקורת שהרבה פעמים כלכלנים אומרים, אז בסדר, אז עכשיו אם המחירים יעלו בשוק השכירות הרגיל, אותו יזם יראה שהמחירים עולים, אז אף אחד לא ירצה ליזום פרויקטים כאלה יותר, כי הוא לא ירצה לקחת את הסיכון, כן, נגיד בתיאוריה. אבל יותר חשוב, היזם אין לו שום תמריץ לתחזק, לנהל, לשמור על הדירות, הוא כבר זכה, את הרווח שלו הוא כבר קיבל ב-day one, הוא כבר לא, זה לא מפריע לו כבר יותר מדי, גם ככה יש פה דיירים מפוקחים עם שכירות נמוכה, למה להתאמץ, למה להתאמץ לתחזק?
אני חושב שבתנאים של המכרז כן יש איזה שהם קריטריונים שהם צריכים לשמור עליהם, השאלה אם בפועל הדבר הזה יקרה או לא יקרה, ומי אוכף את הדברים האלה, זה כבר שאלה אחרת.
זאת הבדיוק הבעיה, הבעיה שאתה, בתור רגולטור, אתה יוצר מין רגולציה שעכשיו אתה צריך להוסיף לרגולציה על הרגולציה, ולאכוף את האכיפה. אז זאת הביקורת, אני חושב, השנייה בהקשר הזה. יש גם מי שיגיד מהצד השני, יגיד, תשמע, יש כשל שוק שצריך להתערב בו. מהו כשל השוק שצריך להתערב בו? הוא כשל שוק שבו אין באמת לאנשים תמריץ להזכיר לטווח ארוך, כמו שהתחלנו את הפרק ואמרנו, שיש יש יתרונות כלכליים של אנשים, יש יציבות, יש יתרונות. שבו בדמיונכם את הסיטואציה הבאה שהייתם עושים איזשהו חוזה עם בן אדם, בסדר? לא שכירות, חוזה רגיל, ולא היה בתי משפט שיחפו את החוזה. מה זה אומר? זה אומר שמראש בתהליך הקצאת הסיכונים שלכם, הייתם אומר, רגע, אחר כך לא יהיה בית משפט שיחוף את החוזה, אז אולי לא כדאי לעשות את החוזה הזה, אולי יש יותר סיכונים. מה בעצם נותן לי החוזה ובית המשפט? הוא נותן לי ודאות. ודאות זה אינטרס כלכלי מאוד מאוד חזק. זה מה שמצליח להצמיח חברות, להצמיח עסקים, להצמיח פעילות, זה מאוד מאוד חשוב בחברה מתפקדת. לכן יטען הטוען, ההתערבות כאן באה לתקן כשל שוק מסוג של חוסר ודאות בטווח הרחוק, ויכול להיות שצריך מדי פעם לבוא ולהתערב בעניין ספציפי של כשל שוק מסוים. האם זו השאלה, זו הדרך הנכונה, האם זה נעשה במידה הראויה, האם זה נעשה בהיקפים הראויים, זה כבר שאלה אחרת, זה כבר שאלה שצריך להשאיר אתה יודע, למקבלי ההחלטות. אבל כעיקרון, זה שקיים פה איזשהו כישלון שוק שאולי נכון להתערב בו, זה, אני חושב, יכול להיות נימוק כן לעשות תוכניות מהסוג הזה, ואולי גם נוסיף כאן אתה יודע, את הדוגמה מאחד השווקים הטובים בעולם, מאחד הערים הטובות בעולם, למעשה העיר שמדורגת כבר הרבה מאוד שנים כעיר שהכי טוב לגור בה ולחיות בה בעולם, מי יודע איפה? וינה באוסטריה, עיר שמדורגת מספר אחת מבחינת עושר באלף, אני מניח שגם בעין לא רחוק, עושר של תושביה וכמה שהם נהנים לחיות בה. ואם מי שמכיר קצת איך עובדת העיר הזאת מבחינה נדלנית, אז יגלה שרוב ניכר מהמבנים ומהנכסים בעיר הזאת הם בבעלות העירייה. זאת אומרת, עיריית וינה מזכירה בבעלותה, כן, מזכירה את הדירות האלה בסחירות לסוחרים מקומיים לפי כל מיני קריטריונים ועמות מידה. זאת אומרת, יש כאן שוק שהוא highly regulated, באמת מהמקום הזה גם של השכרה לטווח ארוך, כי התפיסה כאן היא תפיסה יותר סוציאלית, יותר חברתית, יותר מדינת רווחה כזאת, ואנחנו לא רואים שרע לחיות שם, אז אולי לפעמים בנקודות מסוימות יש מקום להתערב, שוב, לא בהכרח במידה לא בהכרח באופן שזה מבוצע בארץ, לא בהכרח במידה שזה מבוצע, ושוב צריך לזכור שגם יש את הבעיה של ההגרלות, השרירותיות, בעיות של שחיתות, בעיות
אני,
של...
אני רוצה לחזור לעניין ההגרלות ולתפוס מודלים שהם קצת שונים, אתה יודע שנשענים באמת על קריטריונים שהם לא סוציאליים, בלי מבחני הכנסה ודברים כאלה, אלא כל מיני דברים שהם יותר רלוונטיים גילדות, ארגונים, אולי גם כן בסוף יש לזה איזה מניע סוציאלי, כן? אבל בסוף אומרים לצורך העניין פרויקט של עיריית תל אביב רק למורים, או רק לאן לא יודע מה.
כן, אז זה כבר אני חושב צריך טיפה יותר טיפה יותר לחשוב על זה רגע ברצינות. מה בעצם עושים בפרויקטים מהסוג הזה? באה העירייה, זאת אומרת, זה שטחה, זה זכותה, והכל בסדר, ודווקא עדיף שהעירייה תחליט ושלא איזה מתכנן על מלמעלה מרמת המדינה. באה העירייה ומחליטה, אני מקצה מתחם, פרויקט, ומי שלא יודע, יש איזשהו מתחם שנבנה באזור יד אליהו, נדמה לי, בתל אביב.
סלמה, אני חושב, אבל אני לא בטוח.
אוקיי, לא חשוב. בדרום תל אביב או מזרח תל אביב, נבנה פרויקט שיעודו להשכרה ל נדמה לי למורים, אולי גם לעובדים סוציאליים, לכל מיני קבוצות מסוימות שהעירייה החליטה שלטובתם צריך לבנות את הזה, וצריך בעצם להציג, נניח, תעודת הוראה כדי, לא יודע מה, או להראות שאתה מקבל תלוש מאיזשהו מוסד, לא משנה. צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים שהעירייה החליטה, והקריטריונים האלה הם ספציפיים לעובדי הוראה. עכשיו, המניעים והאינטרסים כאן הם מאוד מאוד, שוב, טובים. אף אחד לא חושד, לדעתי לפחות, שיש איזה שמי שקיבל את ההחלטה במקרה יש לו איזה אחות או אח שהוא מורה, ודווקא בגלל זה הוא החליט לתת לו את זה, כדי שהוא ייהנה מהסחירות המפוקחת. בוא נאשים את כולם בשחיתות, כן? למרות שיש כאלה שהקונספירטורים יגידו גם את זה. אבל מה בסוף קורה דה פקטו? בסוף בעצם באנו והחלטנו שקבוצה מסוימת זכאית, כי ככה החלטנו כמתכנן. פה זה כבר, אתה יודע, זה קצת יותר קשה להצדיק את זה, זה קצת יותר קשה לתת לזה נימוק משכנע, כי אתה בעצם פוגע בקבוצות אחרות שאולי שוב, יש להם אולי טעמים סוציאליים יותר חזקים, אולי דווקא הם צריכים יותר את הסוג כזה של ההשכרה, ואז אתה יודע מה מיד אומרים אנשים, מה הבעיה? אז תעשה גם להם. ואז, אוקיי, נגיד ניתן לעוד קבוצה, אז תעשה גם להם. אז ניתן לעוד קבוצה. בסוף, אתה יודע, נגמר, אי אפשר לתת לכולם. אין נדלן לכולם, אי אפשר לתת דירה בתל אביב לכל דורש. כי בסוף ייגמר הדירות בתל אביב שאפשר לתת. ולכן, בסוף, כשמבינים את זה, זה מין נקודה שבה נגיע, שכל מי שלא קיבל, left out, אין לו כלום, אין לו, הוא לא קיבל, ואז הוא בעצם אוכל אותה פעמיים. כי גם הוא לא קיבל, כי הוא לא זכה בשום קריטריון, אבל יותר חשוב, הוא גם מממן את זה. כי בסופו של דבר, בארנונה שהוא משלם לעירייה, או במיסים שהוא משלם למדינה, לא משנה באיזה רמה אנחנו מדברים, הוא משלם, הוא מממן מכיסו את הדבר הזה. אז תגיד, טוב, זה מתחלק, אחד חלקי מיליון, אבל כל פעם יש משהו כזה. פעם נותנים לקבוצה כזאת, פעם לקבוצה כזאת, פעם נותנים. בסוף, מי שלפט אאוט כל הזמן, כי הוא במקרה אין לו את הקבוצה הזאת, כי הוא לא היה פה באיזה שירות כזה וכזה, ופה הוא לא היה בגילדה הזאת, ופה הוא לא שייך לגילדה הזאת, ודווקא הוא גלמוד, אני מסכן ואין לו כסף, דווקא הוא בסוף יישאר לפט אאוט, והוא לא נהנה משום אחד מהדברים האלה, אבל הוא יצטרך לשלם הרבה מאוד כסף כדי לממן את כל החגיגות האלה. אז לכן הביקורת כאן היא לפעמים כשנותנים לאחד צריך לזכור שזה כן בסוף בא על חשבון האחר. ואז עולה השאלה שצריכה לרחף מעל כל הנושא הזה של השכרה מפוקחת או השכרה שנעשית בצורה מתוכללת על ידי מדינה. השאלה היא, אם המטרה היא לתת תמריצים כלכליים, הטבות כספיות לאוכלוסיות מסוימות, זה בסדר גמור, למה לא לתת להם את ההטבות הכספיות האלה בצורה ישירה, ולא ליצור עיוותים כאלה שנדלן, כן, על חשבון משהו שהוא אופי מתקלה, כי אין מספיק לכולם. למה לתת להם את התמריץ בצורה הזאת, במקום לתת להם תמריץ כלכלי ישיר, למשל להגדיל את שכר העבודה של עובדים, של מורים בתל אביב לצורך העניין, אם רוצים לתת להם הטבה כלכלית. תבוא, תאשר את זה במוסדות העירייה שאחראים על התקציב, ותעביר את זה. למה עושה, אני אגיד לך מה האינסנטיב הפוליטי, הרבה פעמים שמצביעים עליו כלכלנים, אומרים, תשמע, קשה להעביר במוסדות העירייה את התקציב העודף הנוסף הזה לקבוצה מסוימת. קשה להעביר את זה, כי פוליטית קשה להעביר את זה. אז איפה הם פותרים את הבעיה? בדרכים אחרות. הם נותנים את ההטבה הזאת בכל מיני דרכים אחרות, דרך למשל הטבה נדלנית או דרך הטבה בסחירות.
כשהייתי ילד, אז הייתי, אתה יודע, סבתא שלי הייתה שואלת אותי מה אני רוצה לחנוכה, אני לא יודע, לאחד החגים. אז תמיד הייתי אומר לה, 100 שקל, כאילו כסף, כן? אל תחליטי, אל תקני לי מתנה, תני לי 100 שקל, אני אחליט מה אני רוצה לקנות עם זה. וזה הרבה פעמים באמת מתכתב עם העניין הזה של סבסוד ישיר או סבסוד עקיף. תן לבן אדם להחליט מה טוב בשבילו, אתה רוצה לתת לו איזושהי הטבה, תן לו כסף ביד, והוא יחליט אם הוא רוצה לקנות עם זה דיור בתל אביב או דבר אחר.
וגם על זה, ואנחנו רוצים להציג באמת את שתי הדעות בהקשר הזה, יש את אלה שיגידו, תשמע, ניסינו זה לא עבד. למה ניסינו זה לא עבד? הם יגידו, תשמע, בסוף, בני אדם תן להם כסף, אז בסוף הם יבחרו את ההחלטה הלא נכונה. עכשיו, יש כאן איזה מין משהו כזה פטרנליסטי מהצד של המדינה לבוא ולהגיד, אני רוצה שאתם תיקחו את הכסף, שימו אותו בנדלן. שתשימו אותו בסחירות, בארבעה קירות, זה הדבר החשוב לי שתעשו עם הכסף. לא רוצה לתת לכם כסף, עכשיו תעשו איתו כל מיני דברים שאני לא רואה אותם כתובים, תטוסו לחול או תקנו לכם איזה רכב יוקרתי. לא רוצה שזה תעשו את הכסף. ואז אותם, אתה חוזר לשאלה רגע, אולי כדי לחבר את, את השכל של אנשים ולתת להם את הבחירה לבחור לבד, מה טוב להם? ואז תבוא מדינה ותגיד, לא, מה פתאום? ניסינו, זה לא עובד, אנשים פועלים לא בצורה רציונלית, הם פועלים מהרגש, ההוא יש לו אותו, אז גם אני רוצה אותו. ואז בעצם המדינה אומרת, בסוף, בסוף אני צריך לי, במרכאות, להיתקע, עם גם לתת להם את הכסף הזה על, על, על הצריכה, וגם אחר כך אני צריך למצוא להם פתרון לנדלן. אז למה שאני לא פשוט מראש אתן להם, אייעד את זה לנדלן? זאת אומרת, גם לפעמים צריך להבין שגם הביקורת, כשאנחנו מותחים אותה ואנחנו רואים אותה, והרבה אנשים אחרים באים, גם צריך להביא גם יד את הביקורת הנגדית ולהגיד, גם את זה ניסו. מכל הכיוונים ניסו, ולכן כנראה האמת המצערת נמצאת כנראה איפשהו באמצע. כנראה שיש סיבות והצדקות למהלכים X, יש סיבות והצדקות למהלכים Y. צריך להבין שיש פה גם הרבה פוליטיקה, והרבה, כל אחד מושך לכיוון שלו, ולכן הדברים נמצאים איפשהו באמצע, ואז מקבלים את את התוצאות האלה.
כמו שאמרת, הרבה פעמים הנימוקים, אתה יודע, שאומרים, אל תהיו פטרנליסטים, או תכבדו את האינטליגנציה של האנשים שאתם רוצים לתת להם איזושהי הטבה וכו', אז יבוא ויגיד הפטרנליסט שלא מכבד את האינטליגנציה, הוא יגיד, חבר'ה, אנחנו רואים בפועל, בדיוק כמו שאתה אומר, שבסופו של דבר הדברים במציאות מתנהגים אחרת, לא כמו במודל הכלכלי, גם אם היה עדיף לתת את התמריץ הישיר.
כן. אני חושב שזאת באמת, הנושא של שכירות לטווח ארוך זה דוגמה מעניינת לכך, ונראה לי שיש לזה שיקולים לכאן, שיקולים לכאן, ואולי גם נשמע מה אתם אומרים. תחוו דעתכם בקבוצת הדיונים של ה-InvestCast בפייסבוק. מעניין לשמוע דעות לכאן ולכאן, כמובן שכל דעה מעניינת את כולנו.
תודה, פרק.
תודה, עידו.